ערב טוב, חודש אלול שמח, הזמן המיוחד הזה של חודש אלול, זמן של התקרבות, זמן שהרבה טוב וברכה יכולים להיות בו. אני קורא מתוך ליקוטי מוהר"ן, פרק ו', בהשגחה פרטית, לפני כמה ימים התחיל סדר חדש בלימוד יומי של ליקוטי מוהר"ן, עמוד ליום. זה בעצם העמוד של שעה של ראש חודש אלול. לא כל בן אדם זוכה להשתעל למיקרופון, זו זכות מיוחדת. שידור חי בהגברה, לתת לו את מלוא תשומת הלב לשיעול. אומר רבי נחמן כך, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלכים, שנאמר בו כבוד מלכים חקור דבר. והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזו שחולקים לו כבוד הזה, וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. ועל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים, ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו. עליו נאמר כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. אני מקווה שהתרשמתם מהטקסט, מהעומק שלו, כל הדברים הצפונים בו. בדרך כלל שאני לא תחת איום השיעול, אני קורא אותו יותר במתינות. זה נחמד שקוראים איזשהו טקסט, ואנחנו מרגישים שהוא בעצם לא מדבר אלינו עד שיגיע הביאור. ואז הוא בעצם הופך להיות יותר ידידותי אלינו. נראה אותו מההתחלה, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. מה זה כבוד, כבוד עצמי? כבוד זה גילוי. אז בן אדם שרודף אחרי הכבוד בעצם עושה פעולות שהוא יזכה להכרה על ידי אחרים. אומרת, יש פעולות שיש לי חיות מהן, מעצם העשייה, משהו בי מתחבר לעשייה שלהם. יש פעולות שאני עושה אותן בשביל לקבל מקום. זאת אומרת, משהו בתוכי מנותק או לא לגמרי, או לא לגמרי מסכים, או לא לגמרי מתחבר לאותו עניין. אומר רבי נחמן, כי מי שרודף אחר הכבוד, מה זה בעצם לרדוף אחר הכבוד? אולי היה צריך לעשות סדנה שבה המשתתפים יחלקו ביניהם תובנות איך אפשר לרדוף אחר הכבוד בצורה יעילה. מה צריך לעשות בשביל לרדוף אחר הכבוד? יש לכם טיפים? למשל, אחד הטיפים הכי טובים זה להיראות ענב. בכל אופן, לרדוף אחר הכבוד זה בעצם לרדוף אחר הכרה מן החוץ. זה בעצם לרדוף אחר הכבוד. החידוש הוא שבן אדם יכול להצליח בזה כשהוא רודף אחר הכבוד. אדם יכול לעשות הרבה פעולות שיזכו אותו בסופו של דבר בהכרה חיצונית. אלא, כדאי לדעת שזה לא דבר שממלא את הנפש. זאת אומרת, זה נותן פיצוי וזה נותן מענה מאוד זמני, אבל אחר כך בן אדם נשאר עם החלל כבהתחלה. זאת אומרת רבי נחמן, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלאכים, שנאמר בו כבוד מלאכים חקור דבר. הכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו כבוד הזה. מה זה כבוד של מלאכים? זה כבוד של פוליטיקאים. גם שבן אדם שזוכה לפרסום רב ולכבוד, באיזשהו שלב זה לא יציב. מתחילים לערער על ההכרה שאותו אדם קיבל. זאת אומרת שגם עם אותו פוליטיקאי, או גם עם אותו איש אמנות, עשה את הפעולות שנועדו למשוך הכרה מן החוץ והיא הגיעה, ההכרה הזו היא מחזיקה על זמן שאול, עד שמתחילים התחקירים, או עד שמתחילים הביקורות הספרותיות, האמנותיות. ואז מה שקורה, חולקים עליו, שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעד בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום. מה זה לברוח מן הכבוד? בדרך כלל בן אדם בורח מכל דבר שיכול להזיק לו. זה מנגנון הבריחה. אז לברוח מן הכבוד זה בעצם לברוח מחיצוניות. חיצוניות זה אומר שאני עושה דברים בפרסום שאינו לצורך. חכמי הזוהר אומרים שהאנרגיות שליליות יכולות לפגוש את האדם בעיקר דרך החצנה מיותרת. לרבי נחמן יש טקסט מאוד מוזר. כשאני אומר מוזר, זה לא שאני נותן ציונים לרבי נחמן, אלא זה טקסט שבתחילת הדברים, לפני שאנחנו מעמיקים בהם, הם נראים מאוד לא מובנים. אז זה נמצא בליקוטי מוהר"ן, באות פי, פי מה? פי ג' מתן בסתר יכפה אף. זה הכותרת של הטקסט. זה פסוק ממשלי שאומר שבן אדם שנותן מתן בסתר הוא ממתיק את הכעסים שיש עליו. מתן בסתר זה בעצם לתת צדקה או לעזור לאחרים בסתר. מה הכוונה בסתר? שלא ידעו מי הנותן. רבי נחמן, שלבטא איזשהו רעיון, מביא את הפסוק הזה ממשלי כ"א בפתיח. עכשיו הוא ממשיך כך: דה, כי באלף בית יש שישה פעין. דהיינו, א' אי אפשר לקרוא בלא פה, גם חף, חף סופית, פי, פי סופית וקוף, גם כן אי אפשר לקרוא אותם בלא פה. נמצא שיש באלף בית שישה פעין. יסביר את זה בלשוני. באלף בית העברי, האות פי מופיעה שש פעמים. במילה א', נכון, אנחנו כותבים א', למד, פי, יש לי את האות פי. בפעם הבאה שמופיע פי, זה באות חף, כפי שהיא נכתבת, כן? כפי שהיא נשמעת. אחרי זה גם כן בחף סופית, שוב יש עוד פי, באות פי בעצמה, אחרי זה פי סופית וקוף. נמצא שיש באלף בית שישה פעין. עוד מעט תגידו לי, האם באמת הטקסט הזה זכאי לכותרת שנתתי טקסט מוזר? טקסט מוזר זה לא שאני נותן ציונים לרבי נחמן, זה מה שבקריאה הראשונית הוא נראה מוזר. אחרי זה אומר שש פעמים פי, גמטריה 480, כמניין לילית. מי זו לילית? מה? שעה שנייה של אדם. כן, משהו שלילי. בהיבט הנשי, יש את זה גם בהיבט גברי וגם בהיבט נשי. אני אחדד קצת העניין הזה, אצל חז"ל, אצל מקובלים, זה נקרא האישה אלטרנטיבית. לא במובן החיובי, זאת אומרת, יש את האישה, את בת הזוג, שהעניין שם לקשור קשר של קיימה, עמוק, מחייב, בהתמסרות ובאהבה, ויש את מי שמציעה את עצמה כאלטרנטיבה לקדמות קוסמית שכל מה שאמרתי ההפך מזה. אז זה אחד הסמלים שמופיעים בתורת הקבלה, זה השם שלה. עכשיו מה הוא רוצה להגיד? מה הקשר בין זה שיש באלף בית העברי שש פעמים את האות פי, לבוא ולהגיד לנו שזה גימטריה לילי? מובן את השאלה שלי? נחמד מאוד ששש פעמים 80, פי זה 80. יש פעמים 80 שזה יוצא 480 שזה גימטריה של השם הזה, אבל מה הקשר? איזה רעיון אתה רוצה להביא? אחרי זה הוא ממשיך הלאה, והנה חס ושלום כשאירע לאדם מקרה בלתי טהור, הוא על ידי הקליפה הנעל כידוע. מה זה אומר מקרה בלתי טהור, שיצא ממנו זרע שלו במסגרת ההקשר הזוגי הראוי. ממשיך רבי נחמן ואומר, והנה הקליפה הנעל יונקת מן האלף בית כמניין שמה, היינו מן הפעין, ונעשה מפי אף, דיינו מאות פי, נעשה אף, אף זה כעס. אז בואו אני כבר אסביר לכם את זה, את הסוד. יש פה באמת סוד. שש פעין, זה אמנם הזכרנו שזה שש פעמים שעות פי מופיע באלף בית העברי, אבל זה עדיין לא אומר לי כלום. כל דבר שהוא מופיע במציאות, יש לו שש צלעות. למעלה, למטה, וארבע רוחות השמיים. עכשיו זה כבר יותר מובן. אומר רבי נחמן, אותה קליפה, שהזכרנו את השם שלה, מאיפה היא מקבלת את הרשות לנוק אנרגיה מן האדם, לשוב ממנו את האנרגיה, מפרסום מיותר. שש פעין, זה הכוונה היא, הופעה במציאות, בפרסום שלא לצורך, בחשיפה שלא לצורך. בעצם מגלה לנו רבי נחמן סוד רוחני נסתר, שאנרגיות שליליות מקבלות רשות להיאחז באדם מפרסום וחשיפה שאינם נצרכים. אם זה נצרך, זה משהו אחר. וכשבן אדם רוצה לנוק מהזולת אנרגיה, במקום לנוק אנרגיה מהחיות האלוקית שהיא אמורה לחיות אותו,
על כשבן אדם מנסה לינוק מן החוץ, מבני אדם, באותו רגע הוא גם חושף את עצמו שכוחות ביקום יוכלו לינוק ממנו ולהחליש אותו. זה נורא הדיבור הזה, ובאיזשהו שלב צריך לומר בקול, אוי תתה. אוי תתה. אז מה זה, אנחנו צריכים עכשיו להיות צדיקים נסתרים? אין חובה. אלא, יש פה סוד, כמה שאדם הופך להיות יותר פנימי, וצנוע במעשיו, כך הוא יותר מוגן, הוא יותר שמור. מספרת הגמרא על רבי אחא בר פפא, יחד מחכמי התלמוד קראו לו פפא, ושבנו ערב אחד הסתובב בחוץ בשביל לחלק צדקה בלילה מאוחר, כנראה להניח סלי מזון ליד ביתם של אנשים מבלי שהם יראו מי זה. ופגש אותו ראש השדים. כך אומרת הגמרא בתלמוד ירושלמי. סיפור מיסטי, סיפור לא שגרתי. ואומר לו ראש השדים לרבי אחא בר פפא, מה אתה מסתובב בלילה, בתקופת חז"ל, שגרו ממש גם במקומות בודדים, היה מקובל שבלילה לא להסתובב בחוץ, שזה זמן של המזיקים, של האנרגיות השליליות שהיו בחוץ. אז אותו ראש השדים שואל את רבי אחא בר פפא, מה אתה מסתובב עכשיו בחוץ? כתוב, לא תשיג גבול רעך. זאת אומרת, זה פסוק שאומר, אל תפלוש לשטח של האחר. זה נקרא לא תשיג גבול רעך. במובן הפשוט של קרקעות, של חצרות, אבל הוא אמר לו את זה, כביכול הלילה, החשיכה זה הממלכה שלי. מה אתה מסתובב בטריטוריה שלי, שהיא טריטוריית הלילה? כך שואל ראש השדים את רבי אחא בר פפא. כאילו, מה אתה נכנס לי לתחום? מה אתה נכנס לי לעסקים? כדי שתשנו טוב בערב אחרי שיעור כזה. אז עונה לו רבי אחא בר פפא, נאמר, מתן בסתר יכפה אף. כביכול, אף זה גם כעס. הוא בעצם אומר לו, אתה צודק. זה באמת מסוכן לי, הוא בעצם רמז לו, אתה מסכן את עצמך שאתה מסתובב בטריטוריה שלי בלילה הזה. הוא אומר לו, אתה צודק, אבל יש משהו שאם הוא נעשה, אז זה כבר לא הטריטוריה שלך. אתה לא יכול לפעול, אתה משותק. מה זה המשהו הזה? מתן בסתר. מתן בסדר זה התנהלות שבן אדם עסוק בטוב ללא שזה בולט החוצה. זה המתוי מתן בסדר. כי אנחנו מקבלים הרבה כוח מזה שמחמיאים לנו ומפרגנים לנו, ושתדעו שאין בזה איסור. זה בריא וזה בסדר לעשות פעולות שנקבל עליהן מילים טובות ומחמאות. רק שבסודות הנסתרים של היקום, ברגע שבן אדם מחצין את עשייתו, להחצין את עשייתו זה אומר שהוא רוצה לקבל אנרגיה מן הזולת. אני לא שולל את זה בכלל, אני רק מספר לכם על החוקיות הרוחנית הנסתרת שמלמדים אותנו חכמי הסוד. ואז ברגע שבן אדם רוצה לינוק מן הזולת, באותו רגע גם יש כוחות שיונקים ממנו. המשמעות של זה, אינני יודע בדיוק, אולי מחלישים אותו, אולי חווה איזה קושי. והתיקון לזה זה מתן בסתר. מתן בסתר כמשל. זאת אומרת שזה לעסוק בטוב, להועיל למישהו, להיטיב למישהו, מבלי שעשינו בזה עניין.
מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה.
מה היה המשפט שבעיצומה של ההתלהבות עצרנו? כן. אז מתן בסתר יכפה אף, וזה בן אדם שהוא מרגיש שהוא בזמן שכביכול יש עליו כעסים, כעסים לא רק במובן של מישהו ספציפי, זה חוויה אנרגטית כזה שהוא בתוך כעס, בתוך דינים קורא לזה, אז זה אומר שאנרגיות שליליות אוחזות בו, נאחזו בו. הביטוי אנרגיות שליליות לא מופיע בזוהר, זה הביטוי העכשווי לביטויים אחרים. והתיקון לזה זה מתן בסתר. זאת אומרת, זה לעסוק בנתינה שתהיה ללא פרסום. מאוד חשוב לדעת שאם האלטרנטיבה היא נתינה עם פרסום או אי נתינה, ללא כל ספק הנתינה עם פרסום. קודם כל לעסוק בנתינה. אבל יש פה עניין יותר עמוק. מתן בסתר יכפה אף. ולכן פה רבי נחמן גילה לנו סוד. למה אני אומר סוד ואמרתי שהטקסט הזה מוזר? כי בסופו כותב רבי נתן, הוא מסיים את הרעיון, שרק חלק קטן הקראתי, הוא אומר, והוא פלאי. כל הטקסט הזה הוא פלאי. עכשיו גילינו משהו מזה, שהשש פעמים שמופיע הפי באלף בית, זה הכוונה היא שש פעין. זה הכוונה היא, מה זה בעצם שש הצדדים של קובייה או של כל דבר? זה נקודות ההשקה עם המציאות, החשיפה אל החוץ של כל דבר, זה דרך שש פעין. מובן? פאה. בעברית זה גם צד. אז זה הסוד שתמון פה. יש באלף בית עברי שש פעין, במציאות גם יש שש פעין, כל דבר יש לו שש פעין, והקליפה הזאת, או השם הזה שהזכרתי, יכול לנוק רק דרך חיצוניות, רק ככל שאנחנו בעצם נחשפים שלא לצורך או שלא לתועלת. משם יניקה. בטח. עיקר זה נתינה. רק במשך הזמן אנחנו מתרגלים עוד, כי אנחנו בעצם מבינים הרבי מלובביץ' למשל רצה שאנשים ייתנו עם פרסום. הוא ראה את הכוח של זה לעורר אחרים לפעולה. הוא ממש אפילו בתוך החסידים אמר להקים עיתון, להקים מגזין. עד היום יש מגזין כזה שנקרא כפר חבד, שאפילו בתוך הקהילה החסידית כל אחד יפרסם את הפעילות שהוא עשה, את הליל סדר שהוא ערך, את הבית כנסת שהוא פתח, לעורר את הקנאת סופרים, זה נקרא, את ההתעוררות הזו לעשות עוד ועוד, לקבל רעיונות, לקבל השראה מהאחרים. רבי ממש ביקש שיצלמו כל דבר, יפרסמו כל דבר, אבל היה לו את הכתפיים האלו לתת את ההנחיה הזאת. יש הרבה אנשים שזה המנוע לפעולה, וזה בסדר. מה שאמרנו עכשיו זה סודות למתקדמים. זאת אומרת שמי שבהשגחה פרטית שומע את השיעור הזה, זה הולך ככה. יכולים חלק מהאנשים לשמוע את זה, בעיקר בקהל הביתי שצופה בזה באתר, להשתעמם. זה אפשרות אחת שלא יקבלו את האפשרות שנייה. זה לשמוע, לקלוט ולשכוח. אפשרות שלישית זה לשמוע, לקלוט ולנסות לעשות עם זה משהו. בעיקר מי יכול לעשות עם זה דבר מה? מי שמרגיש שהוא נמצא בתדר של אף. אף וכעס. זאת אומרת, מתן סדר פי אף, זאת אומרת, הוא נמצא בתדר של אף, וכך חרון אף, זה תדר של כעס, זה תדר של נרגנות, תדר של תלונה, תדר של... זה יכפה אף. יכפה אף זה כביכול לנטרל את האף. לכן אני אומר, זה סוד. סוד זה דברים שאפשר לומר אותם ברבים, שזה לא שייך אליו, זה לא יגיע. בן אדם שלא נמצא בחוויה הזו של אף, אז בעיקר ישמע את הדברים הללו מבחינה אינטלקטואלית. רעיון נחמד. יש בן אדם אומר, וואו, אולי זה המפתח. אולי זה המפתח להמתיק את חוויית הכעס שבה אני מצוי. ולמה הגעתי לזה? מתוך הטקסט שאותו התחלנו לקרוא, שרבי נחמן אומר, צריך כל אדם למעט לכבוד עצמו ולכבוד לכבוד המקום. כבוד עצמו, איך אפשר להשיג כבוד עצמו? זה תמיד על ידי יניקה מהזולת. אי אפשר להרבות בכבוד עצמי בלי יניקה מן הזולת. זה הדרך הכי יעילה לעשות פעולות שאחרים יגידו וואו. ומה זה להרבות בכבוד המקום? להרבות בכבוד המקום זה לעשות פעולות שהחשיבות שלהם מצד עצמם. יש חשיבות מצד עצם הדבר, ולא מצד מה זה ייתן לי במניות החברתיות. אני אומר, מי שבורח מן הכבוד, שממעד בכבוד עצמו, מרבה בכבוד המקום. להרבות בכבוד המקום, ובעצם לעשות פעולות שהלב מסכים אליהן, שהן נכונות, שהן ראויות, הן מביאות טוב. בכלל כתוב שאדם לא יפרסם את מעשיו הטובים חוץ מאשר לבני ביתו. למה? כתוב הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו לבנינו. אז החתן סופר היה אומר שטוב שבן אדם יעשה את מעשיו הטובים בסתר. אבל מול בני ביתו כן יש עניין לספר. למה? שיקבלו השראה. אם אבא עושה מעשים טובים, מספר את זה לילדיו, זה לא חיסרון. ילד רוצה להזדהות עם הדמות. ככה לפעמים אפשר, על אותו רעיון, לפעמים אפשר לספר לחברה טובה או לחבר טוב בהיבט של השראה. אני אומר, אחרי כל הדיבור הזה של לא להחצין את הדברים, כשזה בא במקום של חברותה, כשזה בא במקום של השראה, ובא במקום שמתחזקים ביחד, אז יש עניין לספר. כל מקום שזה לתועלת, זה לא נחשב החצנה. בדיוק כמו כל מקום שהדיבור בונה משהו, זה לא נחשב שזה בחוץ. זאת אומרת שאם זה היה מי שקלט את הדברים וזה הועיל לו, אפילו טוב שיש חברות כזו שאפשר לספר על המעשים הטובים שלנו. יוצא מתוך נקודת הנחה שאתם יכולים לקחת את המורכבות הזו ולראות אותה כהרמוניה ולא כדברים מבלבלים. אחרי שהסברנו בטוב טעם כמה טוב לעשות דברים בסתר, מי שנרדם באמצע לא מבין איך פתאום הגעתי לשלב. זאת אומרת שטוב שיש חברות שבה מספרים על מעשינו הטובים. אם זה בשביל לקבל עצה ולפרוק את המועקה, יש ערך. זאת אומרת שיצא מזה תועלת, שזה יועיל להקל. אם זה רק בשביל להתלונן או לטפח את רגשות האשם, זה פחות מתאים. כן. טוב מאוד, בן אדם... יש לו יכולת להשיח את הלב לפני חבר קרוב. נכון, מדבר על שיחת חברים, שזה דבר נעלה וחשוב. מה? איך כל זה מתקשר ללילי? איך באמת? אמרתי שהיא מקבלת את הכוח שלה להיאחז בבני האדם דרך ההחצנה שלהם. בסדר? היא צריכה לנוק אנרגיה מבני אדם. ממי כביכול יש לה רשות לנוק אנרגיה? מי שחי בהחצנה. זאת אומרת שזה... יש להשפיע בסתר, ויש עכשיו זה מובן יותר, זה פתחנו, שהכוח שלה, כל החיות שלה, זה רק מהחצנה. אפשר להגיד מידת הגאווה, אבל באמת זה צורך. מאיפה בא המקום הזה שבן אדם כל כך הרבה מחפש בחוץ? על פי הדיבור של ימימה, שהרגש לקיום לא ברור. והוא נורא זקוק לשמוע את המילים הטובות ואת הערכה מבחוץ. אלא מה שקורה, שאם לא עושים עבודה פנימית של להכיר את הטוב שבנו, ולעשות עם זה עבודה מסודרת, אז זה בור בלי תחתית. בן אדם כל הזמן מחפש בחוץ, והוא, במקום להתמלא מזה, החסר הולך וגדל. יש שבן אדם מרבה בכבוד עצמו, ויש למעט בכבוד עצמו. למעט בכבוד עצמו, בדרך כלל כשרוצים שבן אדם באמת יתקדם, זה לא יכול ללכת דרך מה לא. אי אפשר להגיד לו מה אל תעשה. זאת אומרת, אפשר, אבל זה פחות מקדם. עיקר ההתקדמות, שבן אדם מקבל הדרכה מה כן לעשות. אז מה כן לעשות, זה להרבות בכבוד המקום. להרבות בכבוד המקום זה בעצם לעשות את הפעולות. המקום זה גם ביטוי למקום שבו אנחנו נמצאים, זה גם כינוי לקדוש ברוך. שמירת הסביבה זה גם להרבות בכבוד המקום. אבל בוודאי זה כל פעולה שיוצא מזה כבוד הקדוש ברוך הוא, שזה פעולה שנצרכת לעולם הטוב יותר. מה ניסיתי להדגיש עכשיו? שזה לא מה לא לעשות, כי אומרים לבן אדם תמעט בכבוד עצמך, אז מה אני אעשה? אני אסתגר בבית? חס ושלום. תנסה להרבות בכבוד המקום, לעשות פעולות שהן נצרכות, פעולות שהן מביאות טוב לעולם. ואין דבר יותר נפלא בעולמנו מאשר העניין הזה של נתינה. לראות בכל מקום איפה אפשר לתת יד, איפה אפשר לתת צדקה בממון, איפה אפשר לתת אוזן קשבת, איפה אפשר להתעניין גם ההתעניינות באחר, במיוחד מי שאין לו הרבה חברה, זה גם נחשב לנתינה נפלאה. הזמן המיוחד לזה זה חודש אלול. חודש אלול זה זמן שאפשר לתקן כל דבר. חודש אלול זה זמן שיש לנו את היכולת לקחת מצבים שבהם נראה לנו שכבר אי אפשר לתקן שם, או אי אפשר להכניס לתוכם אור, ומתגלה שאפשר. מה היה מבחינה היסטורית בחודש אלול? חודש אלול היה, זה הלך ככה, שאחרי מעמד הר סיני, משה ירד עם הלוחות מן ההר, אז בדיוק היה חטא העגל, הוא שבר את הלוחות. ואז הוא עלה פעם שנייה ל-40 יום להר סיני, אבל הקדוש ברוך הוא לא התרצה לו. פעם השלישית הוא עלה להר סיני, ושם קיבל את הלוחות השניים. מתי הייתה הפעם השלישית? הוא עלה מראש חודש אלול עד יום כיפור. זאת אומרת, אומרים חז"ל, אלו ימי רצון. ימי רצון לתקן את הקשר. ימי רצון להתרצות מחדש. זה בעצם המושג ימי רצון. זה בכלל הזדמנות גם לעורר את הרצון, לשאול את עצמנו מה הם הרצונות שלנו. במיוחד הרצונות הנעלים, הרצונות העדינים, הרצונות הרגישים שאנחנו כבר לא מוכר בקשר איתם. ימי רצון. אמרנו פעם רעיון על הפסוק מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, שמי האיש זה כמו שאלה שדוד המלך שואל, מי מוכן לקחת אחריות על חייו? מי האיש? איש בלשון חז"ל זה מנהיג. מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו ולהניג אותם? שנים רבות בן אדם מחכה שיבוא מישהו מבחוץ וינהיג אותו. שנים רבות בן אדם מחכה שיבוא מישהו מבחוץ ויקח אחריות עליו. זה מטפל דגול, זה גורו מיוחד, זה רב חשוב. השנים חולפות, או שזה קורה ויש אכזבה, או שזה לא קורה. יש שלב מסוים, כפי שמופיע בחז"ל, בן אדם מבין את הדיבור הזה של אין הדבר תלוי אלא בי. אין הדבר, ההתקדמות שלי תלויה בי. זה לא ממקום של אגו. זה ממקום של הבנה, של לקיחת אחריות. הרי זה דבר מבורך מאוד שבן אדם זוכה למצוא מטפל או מסייע. רק לפעמים הטיפול החיצוני לא יכול להביא את התועלת המקווה אם לא לקחנו קודם כל את האחריות המלאה לסייע לעצמנו. כמו שהלל הזקן אמר, אם אין אני לי מי לי. מה ההמשך? וכשאני לעצמי מה אני? אז הביטוי הזה, כשאני לעצמי, היו אומרים בחסידות, כל אחד מאיתנו יש שני רבדים, יש את האני ויש את העצמי. האני זה האגו, האני זה החלק שמזדהה עם הסיפור שלנו וכל מה שעברנו בחיים. העצמי זה המהות. במשך הזמן הזדהינו לגמרי עם האני וניתקנו את הקשר עם העצמי, עם המהות. המהות לעולם ממתינה לנו במלוא יפתה, במלוא יופיה, במלוא כוחה, במלוא בתוכנו. היא שמה כל הזמן. ברגע שאני לא רואה אותה, לא בקשר איתה, היא כאילו איננה. אני לא יכולה להיעלם. המהות לא נכחדת. היא לא נעלמת. היא נסתרת ממני, אבל היא שם תמיד. זה מאוד חשוב בשביל להבין אחרי זה מה זה מושג התיקון ביהדות. אני בעצם לומד לגלות את מה שישנו שם מתמיד. זה החלק השלישי, דילגת על זה. אם אין אני לי מי לי, או כשאני לעצמי מה אני, אם לא עכשיו אם אתה. מגיע לך קושטי נוספת על זה שזכרת את החלק השלישי. לא עכשיו, אם מתי. אבל פה אנחנו מדגישים את העניין הזה של וכשאני לעצמי. העצמי, למרות שזה מקור כוחך ושמחתך והאנרגיה שלך, העצמי לא יכול לפעול לבד. זה דבר מעניין, זה כמו מה זה התנועה הזאת? צריך ככה למשש את זה. העצמי זה מקור כוחי, אבל הוא משותק. כביכול, אין לו רשות להתגלות. העצמי יכול להתגלות כשאני לומד להזדהות איתו. כשאני לומד להכיר את העצמי ולתת לו יד, העצמי מופיע במלוא עוצמתו, במלוא מנהיגותו. יש את האני ויש את העצמי. ככל שאני מזדהה עם האני, ככה העצמי משותק ונסתר מעיניי. עד לפה מובן, האני אין לו פה, אין לו יכולת להתגלות העצמי אין לו פה, אין לו יכולת להתגלות מעצמו. היכולת שלו להגיע לפעולה ולהתגלות, וכשהאני לומד להכיר אותו. כשאני לומד להחליף את ההזדהות, האגו, המיינד, המחשבה, מחליף את ההזדהות עם הסיפור שלנו, עם המחשבות המלחיצות, לומד להזדהות עם העצמי. עצמי יכול להתגלות רק כשאני מגלה אותו. מי שיכול לתת לו יד ויכולת לעצמי להופיע, זה בעצם אני. מי בא לשיעורי ימימה? יש פה מישהי שהייתה פעם בשיעור של חשיבה הכרתית? מי בא לשיעור? אני או העצמי? אז זה מה שחשוב, זה מה שאני רוצה לענות. אני בא לשיעור. ומספרים בשיעור על קיומו של העצמי. מובן? כן, אבל מי בא לשיעור? אני. אל מי מדברים בשיעור? גם אל אני. ומספרים לו איך נראה העצמי, איך מכירים אותו, איך מתיידדים איתו. זה מה שעושים. העצמי שם כל הזמן. העצמי לא צריך שיעורי ימים, לא צריך שום שיעור. והקטע הוא שהוא גם לא יכול לקרוא לעני. רק העני יום אחד מתעורר מסבלו או מכאבו, אומר, ספרו לי על העצמי. ספרו לי עליו. מה? נבוא לשיעור. זה בעצם הבחירה. כשלעצמי לבד, למהות, זה בעצם, תקריא לזה כמו הנשמה, היא מתמיד לתמיד בטוב שבה. אני יכול לבחור האם להזדהות עם המחשבות שלו, להזדהות עם הסבל, להזדהות עם החסר, להזדהות עם הסיפורי ילדות הכואבים, או להזדהות עם משהו באמת, עם העצמיות שלו. שזה מימה עליה שלא אומרת, רק כשלומדים את הלימוד הזה אפשר להתחיל לבחור. לפני זה אין בחירה. לפני זה בן אדם רק יעסוק בחסר. למה הזכרתי את זה? כי זה הכוח של חודש אלול. של להיכנס לקבל את הכוחות הללו, וכשאני לעצמי, אני לעצמי, זה יכול לקבל פירוש המילים הללו, שבן אדם עסוק בעצמו במובן הלא חיובי, זאת אומרת, הוא קום להתערות בחברה, הוא נורא עסוק בעצמו. ועל ההקשר החיובי, זה כשאני מתפנה להיכרות עם העצמי. אז, כשאני לעצמי, מה אני? מה זה גמטריה של שם השם, שכותבים את היוד אחרי זה אי, אחרי זה וו, אחרי זה אי, אבל באופן הזה יוד זה יוד וו דלת, כמו שזה נשמע, מילה יוד, יוד וו דלת. אחרי זה אי, כותבים אי א', המילה ה', אחרי זה וו, וו א' וו, אחרי זה אי, אי א', הכל ביחד זה גמטריה 45, מה? אז כשאני לעצמי, מה? מתגלה האלוקות שבי. ואז אני כבר פועל מכוח בתדר אחר. אני כבר פועל באנרגיה האלוקית שמתגלה בי. כשאני לעצמי. זה בעצם המסע הפנימה. כל השנה ההזדהות הייתה עם האני. חודש אלול, אנחנו מקבלים מנדט, אני לעצמי. זאת אומרת שאני, יש לו אישור, לפגוש את עצמי. ואז חוויה מאוד מיוחדת. ומילא, גם היכולת לתקשר עם אחרים, את מה אני פוגש? את האני שלהם, את העצמי. אם האני פוגש את האני, יהיה מריבות. יהיה מצב של שימת לב מרובה לחסרונות. רק כשאני לומד לראות את העצמי של הזולת, המהות שלו, אומר רבי נחמן, עצמי היא הנשמה. למפורשות, שהיא עצם האדם. כי עיקר עצמיות האדם, מה שנקרא אצל האדם אני, הוא הנשמה, שהוא עצם הקיים לעד. בן אדם שאומר אני, זה לא הנשמה, הוא מזדהה עם האגו. אבל באמת, מה זה האני האמתי? זה העצמי. אז תהליך של תשובה, זה אני לעצמי. זאת אומרת, אני הולך לסנחרן ביניהם. רוב בני האדם נמצאים בפירוד גדול בין האני לעצמי. שכחו מקיומו של העצמי. מה שמפרנס על שפת הפסיכולוג בא בעיקר האני. כשמזדהים עם העצמי, עדיין אפשר ללכת לטיפול, אבל הוא קצר יותר. הוא מתומצת יותר. כשמזדהים עם האני, זה טיפול שאין לו סוף. כשמזדהים עם העצמי, זה טיפול עם תכלית, כי אני יכול לספר על הכאב, על מה שעברתי, אבל אני מוצא את המשאבים שמשם באמת מופיע התיקון. המסקנה היא שבכל מקרה אנחנו בעד טיפול, רק הסוגיה הנדונה זה אורכו. תודה לכל מי שמחייך. העצמי הוא גם יכול, הוא יכול להקשיב לעני לכאב שלו. אז זה ממקום אחר. אם אמא שלום אמרה, יש הבדל, אם אני מנסה לטפל בעומס מתוך העומס, או מנסה לטפל בעומס מתוך המהות. אני בכל מקרה לא מתעלם ממנו, אבל השאלה היא מי בא לעזרתו. העומס יטפל בעומס או המהות תטפל בו? טוב, אני מקווה גם להשתכנע מכל מה שאמרתי. הדברים הם דברים אמיתיים ועוצמתיים. רק שאני לא מוותר כל כך מהר על העניין שלו. זה בעצם הסיפור של העולם הזה. אנחנו אומר כי עיקר עצמיות אדם, מה שנקרא אצל האדם אני הוא הנשמה, שהיא עצם הקיים לעד, אבל המחמת הזאת הגוף ותאוותיו, אז זה הנשמה שהיא עצם האדם, רחוקה מבשרו וגופו. זאת אומרת, מה זה רחוקה מבשרו וגופו? רחוק וקרוב זה אם הדבר במודעות שלנו, לא במודעות שלנו. אם בן אדם יזדה רק עם האני, אז העצמי מאוד רחוק, לא במובן של בתודעה אין לי קשר איתו. מרדה היא רחוקה מבשרו וגופו. אומר, ועל ידי כל הנחה, אז מתקרבת ומדבקת העצם לבשר, היינו העצמיות, הנשמה לגוף. זהו מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. ואנחנו נהיה חסיד גדול של הנחה. יש הנחה, שזה מודעות בעצם לפער שבו אני מצוי. כשבן אדם מודע לפער שבו הוא מצוי, זה תחילת ההתקרבות. מתי משתחררת אצל בן אדם הנחה? כשהוא מודע למצב מסוים, איפה הוא היה רוצה להיות ואיפה הוא נמצא בפועל. אז משתחררת הנחה. בשביל שתצא הנחה, צריך את שני החלקים, מודעות למקום שבו אני נמצא ומודעות ליעד המתוקן. אם זה רק מודעות ליעד המתוקן, או רק מודעות למקום שבו אני נמצא, לא תהיה הנחה. הנחה זה רק ראייה במקביל של לראות את הפער. לראות את הפער ולהסכים לקבל אותו. להסכים להגיד, זה הפער. אז עד כאן להיום, זאת אומרת, עד כאן הכוונה היא לפני מילות הסיכום, שאי אפשר לדעת מה יהיה אורכם של משפטי הסיכום. התחלנו על העניין הזה של למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. הסברנו שכבוד עצמו זה עניין של יניקה מהזולת. זה פעולות שאני עושה, זה שאין לי בהם עניין אמיתי, יש לי עניין מה יגיבו בני אדם אליי. וכביכול אני באמת לא שם, אני לא בעניין עצמו. אני עושה משהו, אבל המטרה שלי היא אחרת. ולהרבות בכל המקום זה לעשות פעולות שאני יכול לבי חפץ בהן. אחרי זה עברנו לטקסט הפלאי של רבי נחמן, על השש פעין שיש באלף בית העברי, שאמר לנו שזה גימטריה לילית, וזה נשמע לגמרי לא מובן, אז גילינו את הסוד שבזה, שבעצם היא יכולה לפעול רק במקומות שבהם יש החצנה מיותרת. שבהם יש, בעצם כל פעם שאני מנסה לנוק מהזולת, גילינו סוד שיש גם רשות לנוק ממני. לנוק מהזולת, זה הכוונה היא לנוק מהזולת ולא מהמקור. לא מהעצמיות שבי, מהחלק האלוקי שבי, שמשם באמת אני אמור להיות ניזון. עכשיו, זה לא עניין של לתאר דברים מפחידים. זה החוקיות האלוקית. ברגע שאני יונק מבחוץ, אני גם חשוף שיונקים ממני. זאת אומרת, דיינו שאנרגיות שליליות יכולות לאחז בי. ואז בן אדם גם יכול להיות בתדר אנרגטי של כעס שנקרא אף. יש כמה סוגי כעס. הסוג המשובח של זה נקרא אף, חרון אף. ומה שמבטל אותו או מנקה אותו זה מתן בסתר. מתן בסתר זה מה שאנחנו נגלה סוד, מה זה הביטוי הזה מתן בסתר באף? הוא כביכול מנטרל את האנרגיות הללו. ואז הגענו ל... עניין של מי האיש, שבן אדם יגלה שיש לו את הכוח באלול לקחת אחריות על חייו. הזכרתי גם את החפץ חיים, זה כמעט לא נתתי לזה מקום, אבל שאמרנו ימי אלול זה ימי רצון, לפגוש את הרצונות שלנו. רק יש רצונות של האני, יש את הרצונות של העצמי. הרצונות של האני זה הרצונות שקשורים בהישרדות. הם לגיטימיים, אבל הם רובד חיצוני קצת. חסות טוב דרך בבנק, מכונית חדשה, וכן הלאה. אין בהם סול בדברים הללו, אבל זה רצונות של האני. העצמי, להיזכר ברצונות שלו, לשמוע את העצמי. העצמי מאוד שמח ומאוד מתרגש כשהאני מאזין לו. וההתפתחות שלנו זה רק על ידי האני. מה שאמרנו שמי שבא לשיעורי ימים הזה האני. האני בא בשביל שיספרו לו על העצמי. והעצמי כביכול מקבל מנדט לחיים כשהאני מתחיל להזדהות איתו. כביכול העצמי אין לו... זה כמו שיתוק הזה, זה כמו נשמה וגוף. נשמה, אם היא לא מתלבשת בגוף, לא יכולה לפעול את הטוב שבה. רק אם אני מזדהה עם העצמי, אז האור מגיע. לא, נשמע טוב. די. שאני לעצמי. אפשר לעשות חברותה שקצת אני אספר על עצמו וקצת העצמי אספר על עצמו. והוספנו גם עוד עניין שכל תיקון נפשי או תיקון של טראומות או תיקון של משברים נפשיים, מה אמרתם שם? מזכיר את מה? כן. זה כל כך הרבה נכון לשיעור זה. והוספנו גם שכל טיפול נפשי ייתן, יכול להביא לתוצאות טובות שאנחנו לומדים עוד ועוד על ההזדהות עם העצמי. כשאין את ההזדהות עם העצמי, אז הטיפול יכול להיות מאוד ארוך עם תוצאות לא מספקות. וכשאני לומד להזדהות עם עצמי, אותו טיפול ייתן ברכה גדולה. תודה להיותכם, תודה לקשב, תודה לפנים המאירות. דודי זה כינוי לקדוש ברוך הוא. אז אני לדודי, זאת אומרת שרוב השנה כביכול לא הייתי פנוי לקשר עם דודי. אז אני לדודי. אז דודי מאיר את פניו אליי. רק מה החידוש בזה? שבעצם ההתעוררות באה ממני קודם. כביכול, הנה דמה זה גם ליחסי גבר ואישה, יש כביכול איזשהו מצב אידיאלי, אני יודע במציאות של ימינו, לפחות מצב ציורי כזה שהוא יחזר קודם. פה העניין של אלול זה אני לדודי. זאת אומרת, וכביכול הראיה אומרת, אני מתעוררת לדודי, אני השתוקקות לדודי, אני לדודי. וכביכול הפוך מהסדר, כביכול של התנהלות זכר ונקבה באופן הציורי, לא אומר זה... אם מישהי רוצה לחזר אחרי גבר, תבורך. לא, אין מניעה בימינו. יוחד הגברים של ימינו שניתנו עליהם כמה וכמה סוגי טענות. אז התמצות של אני לדודי זה בעצם ההתעוררות שבאה מלמטה. וגם בהקשר שמה שדיברנו, אם נדמה את זה קצת, אז דודי... זה יכול להיות גם בהקשר של הנשמה, שהעצמי זה דודי. זה גם הקדוש ברוך הוא, אבל האני הוא אמור לחזר אחרי העצמי, לא עצמי אחרי האני. זה הסוד של החודש הזה, שיש התעוררות. האני רוצה לבחור בסיפור אחר, בהזדהות אחרת, בקשר אחר. האני רוצה אני לדודי. ואז דודי מאיר את פניו אליי, זאת אומרת, זה מתגלה משהו, זה לא נשאר בקשר חד צדדי. השמה מתגלה, אור השם מתגלה. אחרי שיעור כזה, אל תשכחו לקנות לעצמכם זר פרחים יפה.